שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם הפודקאסט של אתר בית חב"ד.com. השבוע אנחנו עם פרשת פקודי וזה מה שצפוי לנו. נדבר על החיבור התורני של הרבד, נשמע את צבי טסלר על פרשת השבוע, נשוחח על המצב הביטחוני ונחתום עם חנוכת המשכן שנעשית בימים אלו בישראל. הפודקאסט של אתר בית חב"ד.com יוצא לדרך, יישארו עמנו. שלום לרב מנחם ברונפמן.
שלום וברכה.
סדרת כתבות המופת שלך באתר בית חב"ד על חיבורים הלכתיים ומחבריהם לאורך הדורות נמשכת, והשבוע אנו קוראים על הרעבד. תן לנו כמה קווים לדמותו.
הרעבד היה אחד מגדולי חכמי פרובנס במאה ה-12 ובכלל מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. הוא היה ראש ישיבה מפורסם, הוא חיבר פירוש על, כמעט על כל התלמוד שעבד למעשה, אבל הוא היה מגדולי התלמידי חכמים שיישמו את דרך החדשנית של בעלי התוספות בגאונות בצורה מבריקה. ביחד עם עצמאות ומקוריות מיוחדים במינם, אבל הוא התפרסם בעיקר בגלל ההשגות שהוא כתב על הרמב״ם. זאת אומרת, בעצם חיבור ביקורתי, הערות ביקורתיות על החיבור של הרמב״ם, וזה מה שפרסם אותו לדורות.
עכשיו תראה, הרעבד למעשה התפרסם בגלל ההשגות שלו על הרמב״ם בעיקר, ולא בזכות ספרים אחרים שהוא כתב. השאלה המתבקשת היא, למה הוא הקדיש כל כך הרבה זמן לספריו של הרמב״ם?
אני אחדד את השאלה שלך עוד יותר. למעשה, כשהרעבד כתב את החיבור שלו לרמב״ם, הוא היה אדם שבע ימים, אחד מגדולי הדור. ונשאלת השאלה, מדוע ממרום גילו וממרום מעמדו, הוא התיישב לכתוב חיבור של ספר של אברך צעיר בסך הכל. הרמב״ם היה אז בערך בן 40. התשובה היא שהרעבד, כשהוא פתח את היצירה של הרמב״ם, הוא ראה יצירה חד פעמית, מופלאה. הוא היה מלא הערכה ליצירה האדירה הזאת שכתב הרמב״ם. מה שהרמב״ם עשה הוא חולל מהפכה, הוא כתב לראשונה בהיסטוריה של העם היהודי ספר הלכות שמסכם את כל ההלכה בצורה ברורה, חלקה, בסגנון צח ובהיר וקולח. ופה הרעבד ראה שיש משהו שהיה מאוד חשוב לו לתקן או להעיר או לתת כלי חשוב. מה קרה? הרעבד חשש שהעובדה שהרמב״ם בחר לכתוב את הספר שלו בלי לציין את המקורות, בלי לציין דעות חלוקות, תגרום לכך שיתמעד לימוד התלמוד, שכולם מרוב התלהבות מהספר הגדול הזה פשוט יזנחו לימודים של המקורות שעליהם מבוסס הספר הזה. ומה שהוא החליט לעשות זה לכתוב חיבור שבו הוא מאיר בהרבה הלכות על דעות אחרות ועל אפשרויות אחרות לפסיקת ההלכה.
כי למעשה זו הפעם הראשונה אפשר לקרוא לזה, בארון הספרים היהודי הופיע ספר כזה שהוא רק מראה את ההלכות ולא מעבר, נכון?
שהוא קודקס הלכתי מקיף של כל הלכות התורה בשפה בהירה, שזה בלי מקורות ובלי שום ציון.
אוקיי, ואני מבין שמעבר לכך, הרעבד היה גם במובן מסוים, אפשר לקרוא לזה אחד מחכמי הקבלה של אותו הדור?
כן, הרעבד היה אחד מבעלי הסוד של פרובנס. הבן שלו, רבי יצחק סגי נאור, שהיה מראשוני המקובלים המפורסמים, הידועים, שהתגלו בציבור, ומרבותיהם של חוג מקובלי גירונה, אז הוא כותב באחד המכתבים שלו שאביו היה גם כן בעל סוד, אבל הוא שמר את זה בסוד. את עצם העובדה שהוא בעל סוד, שהוא מתעסק בתורת הקבלה, את זה בעצם הוא שמר בסוד. ויש מקום אחר שיכול להסביר לנו ככה את המשפט הקצר שהרעבד כותב במקום אחר, שם הוא כותב את המילים הבאות, הופיע או שרתה עליהם בבית מדרשנו רוח הקודש. הוא התכוון לנקודה הזאת של גילוי הסוד. לימוד עיסוק בסודות התורה.
מעניין מאוד, ונאלץ הפעם להסתפק בזה. תודה רבה רב מנחם ברונפמן על הזמן שהקדשת לנו לנושא הזה, וכמובן נשמח לארח אותך במאמר הבא שיצא לאור שם באתר בית חב"ד.com.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לצבי טסלר, השבוע עם פרשת פקודי, החותמת את ספר שמות, מה היא מספרת לנו?
שלום שלמה, לפני שאני אכנס לתוכן של הפרשה, רגע של עברית. המילה פקודי לקוחה מהפסוק הראשון בפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים, ביד איתמר ונערון הכהן, זה לשון הפסוק. המילה פקודי היא לא במשמעות של פקודה, אלא של מפקד, ספירה, מניעה. שמונה וסופר את כל התרומות שהתקבלו, ומפרט את כל השימושים שנעשו איתם. אז מה הסיבה לכך שמשה פתאום מפרט את כל זה? על פי המדרש זה הגיע בעקבות העובדה שבני ישראל ריחלו על משה, כאילו לקח לעצמו, לכיסו, את חלק מהתרומות. על פי הפירוט, מהזהב התקבלו 29 כיכרות, בסך הכל 957 קילוגרם זהב טהור, מהכסף התקבל 2,600 קילוגרם, ויותר משני טון נחושת תרמו בני ישראל לטובת המשכן. הזהב שימש למנורה ולשולחן הזהב, והכסף והנחושת לבניית המשכן. בנוסף לכך נוסר גם פירוט הבדים השונים שתרמו בני ישראל, מהם נהרגו הפרוכת, היריות ובגדי הכהונה. אגב, הזהב במשקל זה לבדו שווה כיום לפחות 150 מיליוני שקלים, לא מעט כסף. לאחר שסיימו להקים את המשכן מחליו, בפרשה שלנו התפנו האומנים לתפור את הבגדים השונים, ארבעה של הכהן ההדיוט ושמונה בגדים של הכהן הגדול, במרכזם החושן והאורים והתומים. משה מעניק לעוסקים במלאכה ברכה על כך שביצעו במדויק בהתאם לציווי האלוקי. לסיום מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבנו להקים את המשכן בראש חודש ניסן, ולאחר מכן הוא מושך את המשכן ואת כליו, את הארון ואת בניו, ומקדש אותם לעבודת המשכן. לאחר כל אלו, הענן מכסה את אוהל מועד, ושכינת האלוקים שורה בבית אשר בנו לו בניו. מכאן ואילך, הענן ינחה את בני ישראל במסעות שלהם במדבר, סוג של ווייז עתיק. כאשר הענן מתרומם, הם יודעים שעליהם להמשיך בנדודים, וכאשר הענן חונה, הרי זה סימן שבני ישראל צריכים לחנות. בסיום הפרשה, יקראו בבתי הכנסת את הקריאה, חזק חזק ונתחזק. זו הפרשה בקצרה, מי שירצה לשמוע אותה בהרחבה, מוזמן לבית חב"ד ולבית הכנסת הקרוב במקום מגוריו.
חזק חזק צבי טסלר, תודה רבה כבכל שבוע על הסקירה המיוחדת הזו על פרשת השבוע. הפינה הבאה אקטואלית מתמיד, בתקופה של גל הטרור הרצחני בו אנחנו נתונים, שעלה מדרגה בימים האחרונים, אני רוצה להשמיע לכם קטע מעניין של הרב מנדי קמינקר, עורך אתר בית חב"ד.com, על המאבק בטרור וגם על הקשר האישי של כל אחד מאיתנו למאבק הזה.
בגל הטרור שהשתולל השבוע ביום שלישי, נמנעו שני אסונות. בשני המקרים היו אלה קורבנות הפיגוע, שיצרו את המחבל ומנעו ממנו לחולל אסון גדול בהרבה. מקרה אחד היה זה אדם שישב וניגן על גיטרה, כשלפתע זינק עליו המחבל. הוא לא חשב פעמיים ולקח את הגיטרה והתחיל להקות במחבל עד שהוא עצר אותו. במקרה השני זה היה אדם שהלך בשוק, כשהוא הרגיש דקירה בצוואר, והוא הבין שזה מחבל. הוא הוציא את הסכין מהצוואר שלו ודקר בחזרה את המחבל. מי יודע כמה חיים ניצלו בזכות הגבורה שלהם. הלוואי ולא יהיו עוד פיגועים, הלוואי ולא נצטרך לגבורה הפיזית הזאת של הגנה מפני מחבלים, אבל בכל זאת יש כאן משהו שכולנו יכולים ללמוד מאיתנו. לכל אחד יש את ההזדמנות לחולל שינוי, להציל חיים, במישור הרוחני להשפיע על הסביבה, על המשפחה, על החברים לעבודה, אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, אני לא יכול, אני לא יודע איך לעשות את זה, יש לי אולי רק גיטרה ביד, אין לי כלי נשק, אין לי את היכולת. ובמקרים רבים אנשים אומרים, אני פצוע מבחינה רוחנית, אני לא מושלם, איך אני יכול ללכת ולהשפיע על אחרים? מה שקרה השבוע ביום שלישי מלמד אותנו שלכל אחד יש את האפשרות, בכל מצב, תחת כל קושי, אנחנו יכולים להציל חיים, אנחנו יכולים לחולל שינוי. הלוואי, ובהמשך יהיה לנו רק שמחה ושלווה בעם ישראל, ושננצל את היכולות הרוחניות שלנו להשפיע על כמה שיותר. שבת שלום.
כעת הגיע הזמן לומר שלום לרב טוביה גלברד.
שלום, שלום.
בימים אלו שאנו קוראים בתורה על הקמת המשכן, מסתבר שבנית אב טיפוס של המשכן באזור אריאל, ולא סתם אב טיפוס, אלא דגם בגודל זהה למשכן המקורי. איך בדיוק הגעת לזה? איך בדיוק הכל התחיל?
אני אלץ לתקן אותך, לדבר על גודל זהה. זה קשה, אבל גודל שמתקרב למה שכתוב בפרשת תרומה, ספר שמות, פרק כ"ה, ואילך, זה בהחלט מתקרב מאוד. הגעתי לרעיון הזה, או למעשה הגענו לרעיון הזה, אני ושותפיי, בעקבות רצון לעורר בעם ישראל וגם בקרב עמי העולם את ההכרה של השורשים של עם ישראל. אנחנו נמצאים במרכזו של התנ"ך, ואם מדובר על שורשים, הרי הם אצלנו. והמשכן בהחלט מהווה חלק נכבד מכך.
כמה זמן ערכה הבנייה של הדגם הזה?
בניית המשכן היא מתמשכת כבר על פרק של 4 שנים. קשה לומר שסיימנו לחלוטין, אבל אנחנו בהחלט נמצאים בדרך הנכונה. מסגרת המשכן, כלי המשכן, הפרוכת, הפרוכות השונות, נמצאים, החצר נמצאת, עמודי החצר, גדר הקלעים, המזבח, כל אלה נמצאים כבר, ובהחלט מי שרוצה לדעת וללמוד מהו אחד ממקורות האמונה באל אחד, באלוקינו, מוזמן לבוא ולבקר.
השאלה היא, איך ידעתם מה לבנות? איך ידעתם באילו חומרים מדובר? איך השגתם את החומרים האלו?
אנחנו לא המומחים הגדולים, לקחנו לעזרתנו את הרב מנחם מקובר, מנהל מכון המקדש לשבר, שהוא נחשב למומחה, בין המומחים המובילים בתחום זה, ויחד איתו צעדנו צעדים על מנת לבנות את המשכן. עוד הפעם, קשה לי לדבר על חומרים זהים, כמובן שהזהב שמצופים עמודי המשכן, קרשי המשכן, והמנורה זה לא זהב כפי שאנחנו מקווים לראות זהב, אבל בהחלט חומרים המייצגים את מה שכתוב.
ומאיפה הכסף לכל זה?
הכסף לכל זה הגיע רבות מכיסנו. אנחנו נמצאים במלון אשל השומרון, מלון שהוקם על רקע אידיאולוגי, על רקע חינוכי, לאו דווקא רקע כלכלי, וראינו בעצם בניית המשכן מעשה חשוב מאוד, וכמובן פנינו לידידים בארץ ובעולם שהם בהחלט סייעו בידינו לבנות את הדגם הזה.
אוקיי, אז אם מישהו רוצה לבקר, מתי בעצם נפתח שם כל ה... איך נקרא לזה? משכן אריאל?
בשלב זה עדיין לא פרסמנו את זה, אבל למרות שזה לא פורסם, קבוצות רבות מגיעות, ורבים גם מחבד דרך אגב מגיעים, כי שמעו של המשכן כנראה הולך לפניו. אנחנו משתדלים לארח קבוצות בעיקר, ואז נותנים להם את ההדרכה המתאימה, ולכן כל מי שרוצה לבקר פשוט מוזמן להרים טלפון ל-03-9366-841, לבקש לבקר, לתאם את הביקור, ויענה ברצון.
הבנתי, אבל מתי זה נפתח באופן רשמי והציבור יכול להגיע ללא צורך בתיאום מראש?
מתכוננים לקראת פסח הבא עלינו לטובה בעוד כחודש ימים. אנחנו מתכוננים לפתיחה יותר רשמית של דגם המשכן, כי הביקוש הוא ביקוש רב.
אוקיי, בתקווה שבאמת עד שזה יפתח באופן רשמי כבר נקבל את בית המקדש השלישי המקורי בירושלים, אבל...
אמן ואמן, אופן, כן יהי רצון.
בהצלחה שיהיה לכם שם.
תודה, תודה.
כל טוב. כאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט לפרשת פקודי של אתר בית חבד נקודה קום, פודקאסט היהדות הגדול בישראל. זמני כניסת השבת בירושלים בשעה 5:09, בתל אביב ב-5:18, בתל אביב ב-5:27, בצפון ב-5:18 ובדרום ב-5:26. לתועלת מאזינינו מחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם. בניו יורק ב-5:41, בפריז ב-6:34, במוסקבה ב-6:11, בבואנוס איירס ב-7:53 ובבנקוק ב-6:10. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה, ומי שירצה לקבל אותנו באופן קבוע מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-228-1-3. 384 053-2281-384. ויהיו עמנו גם בשבוע הבא. שבת שלום, חודש טוב ולהשתמע.